שלום וברוכים הבאים למפגש המשקיעים של טופגאם לסקירת התוצאות הכספיות של הרבעון הראשון בשנת 2024. איתנו כאן אייל שוחט, מנכ"ל החברה, וצוקי הרוש, סמנכ"ל הכספים. לאחר סקירת החברה תהיה התייחסות לשאלות, אתם יכולים תוך כדי השיחה לשלוח לנו אותן ב-Q&A. המפגש הזה מוקלט וההקלטה תועלה בהמשך לאתר החברה. אני אציין שהשיחה לא מחליפה את הצורך לעיין בדוחותיה התקופתיים והרבעוניים של החברה, בהם נכלל המידע המלא, לרבות מידע צופה פני עתיד. עכשיו אני אעביר את רשות הדיבור למר אייל שוחט, בבקשה.
תודה קרן, שלום לכולם, ואני שמח לארח את שיחת המשקיעים של טופגאם לסוף הרבעון הראשון של שנת 24, שגם מסכם את הרבעון הראשון שלי בחברה כמנכ"ל החברה. אז תודה רבה לכל מי שהצטרף היום לשיחה. נפגשנו לא מזמן, סך הכל בראשון לאפריל, בסוף בתוצאות השנתיות, אז אני ככה, אז לא עבר הרבה זמן, ועדיין ננסה קצת לשפוך אור על מה שקרה בחברה מאז. אז אוקיי, נעשה עכבר, ככה, טוב. אז הרבעון הראשון הוא, הרבעון הראשון של שנת 24, הוא מסמל רבעון C של החברה בכל הזמנים, וכמעט בכל הפרמטרים, או אפילו בכל הפרמטרים הכלכליים העיקריים. הכנסות החברה הסתכמו ל-14.8 מיליון דולר, גידול של 18%. אמרנו שאנחנו צופים חזרה לקצבים של קצבי הצמיחה שפינו את החברה בעבר, אז אנחנו רואים את זה. מה שחשוב לראות איפה מגיעה הצמיחה, אז תחום התוספים צמח ב-35%, ה-EBITDA המתואם של החברה מסתכם ב-2.4 מיליון דולר, וגם גידול של 19%, אז גם טוב לראות שה-EBITDA צומח בשיעור קצת יותר גבוה משיעור הצמיחה בהכנסות. וגם סממן טוב בהסתכלות קדימה זה שצבר ההזמנות של החברה, כשאנחנו מדברים על צבר, אז אנחנו פה מדברים על הרבעון הנוכחי פלוס הרבעון הבא, אולי עוד טיפה. זה ככה ההסתכלות שלנו קדימה, מסתכם ב-17 מיליון דולר. בנוסף, קצת אחרי הרבעון הראשון, היו פה שינויים בהנהלה. יושב פה לידי צוקי הרוש, סמנכ"ל הכספים של החברה בשש שנים האחרונות, שאחרי שש שנים החליט להמשיך הלאה. אז אני אגיד לך עכשיו כבר תודה רבה צוקי, שיחת המשקיעים האחרונה שלך, תכף גם קצת תדבר, אבל אז צוקי עוזב, וגם עמיחי שהיה מנכ"ל לפניי, ובהתחלה התוכנית הייתה שהוא יעבור, יעשה רילוקיישן לארצות הברית, כיוון שהדברים טיפה מתארכים ואני אדבר עליהם אחר כך, בסופו של דבר החליט מסיבות משפחתיות שהוא בשלב זה יעזוב את החברה. אז ככה אלה שני השינויים המשמעותיים. במקביל כמובן הודענו על גיוס של מרינה לנגל בתפקיד סמנכ"לית הכספים, שמגיעה מליימן שליסל, ויהיו עוד שינויים שנגיד עליהם בהמשך, הצטרפויות בעיקר. זהו, אז אם מסתכלים שנייה על המחירות ועל ההבידה, אז אנחנו רואים פה בהיילייט של הרבעון, קצת שמאל, מחירות ב-Q1 הסתכמו ב-14.8 מיליון דולר לעומת 12.5 ברבעון המקביל שנה שעברה. החלק האפור זה החלק המסורתי, זה חלק הממתקים, זה החלק המסורתי בפעילות של טופגאם, מחירות הממתקים בישראל, סוכריות הגומי בישראל. בדולרים זה לא צמח, בשקלים זה בגלל הפרשי שער, אז זה לא צמח בגלל הפרשי שער בדולרים, בשקלים יש גידול קל של בערך 0.5 מיליון שקל. מה שכמובן משמעותי מאוד לנו לראות זה את הגידול של 35% בתחום תוספי התזונה. אז זה מה שמניע, הגידול בתוספי התזונה מניע את הגידול, את הצמיחה במחירות. חלק הימני אנחנו רואים את הירידה, גם צמיחה של 20% ברבעון ראשון לעומת שנה שעברה, לעומת השנה, הירידה המתואר, אז גם זה נתון משמעותי. ודיברנו על הצבר, אפשר לראות פה את ההתפתחות לסוף הרבעון הראשון בכל אחת משלוש השנים האחרונות. אז בין 22 ל-23 היה גידול קטן של 12.5%, ועכשיו יש לנו זינוק של כמעט 90%, מ-9 מיליון שנה שעברה ל-17 מיליון דולר עכשיו, נכון לעכשיו. זהו, אני אעבור במהרה על דברים שאתם אולי חלקכם מכירים, אז אני כאילו, דיברנו כבר לפחות פעמיים בארבעה חודשים האחרונים, אני אעשה את זה ככה זריז. החברה ב-2019 החליטה על שינוי אסטרטגי עם ארבעה פיבוטים מרכזיים, מעבר מתחום מסורתי של ממתקים לתוספי תזונה, מעבר מחברה שהיא עושה מוצרים גנריים לחברה שעושה מוצרים טיילור מייד, מחברה לוקלית לחברה גלובלית, ומחברה שעושה אינוביישן או חדשנות ככה די מועטה לחברה שהיא מובילה בחדשנות. אז איך עשינו, או מה התוצאות? אז אנחנו רואים, ודיברתי על זה קצת, בתחום, מבחינת מגזרי הפעילות, בארבע שנים האחרונות, שלוש ארבע שנים האחרונות, אנחנו רואים צמיחה מתונה בתחום הממתקים, 20%, צמיחה נחמדה אבל די מתונה. מצד שני אנחנו רואים זינוק בתחום תוספי התזונה, ברבעון הראשון ב-21 מכרנו 2.4 מיליון דולר, ורבעון ראשון השנה 8.8 מיליון דולר, 274% צמיחה בתחום המתקים, בתחום, סליחה, תחום תוספי התזונה. מבחינת האחוזים, שיעור המחיר, השיעור מתוך המחירות של כל אחד מהמגזרים, אז אנחנו רואים ירידה בתחום המתקים, אנחנו רואים גידול בתחום התוספים, גם זה בהתאם לאסטרטגיה של החברה. אנחנו השנה, ברבעון הראשון אנחנו כבר עומדים על 60% תוספים מול 40% עומתקים, ואנחנו שואפים כמובן להמשיך ולשפר את היחס הזה, להמשיך ולהגדיל את שיעור התוספים מתוך הסך הכל. אם אנחנו מסתכלים גם על מוצרים שהם מוצרים proprietary, כלומר מוצרים שהם מבוססים על טכנולוגיה ייחודית שלנו, אנחנו רואים פה זינוק של פי חמישה, מוצרים שהם tailor made, שנעשים בהתאם לדרישות ספציפיות של לקוח, אנחנו רואים פה גידול דרמטי של פי 14, וגם בהכנסות למוצרים שהם מבוקבקים, שזה בעצם turnkey או end-to-end או turnkey קוראים לזה, שזה הכוונה שאנחנו לא מוכרים את המוצרים בבלק ללקוח, אלא נותנים לו בסוף בקבוק עם התווית שלו, והוא רק צריך להניח את הבקבוק על המדף. אז גם פה אנחנו רואים גידול משמעותי מאוד, פי 27 מקיורן 21 לקיורן השנה. גם בהסתכלות על במעבר מחברה לוקלית לחברה גלובלית, אפשר לראות פה את כל המדינות שבהן אנחנו, המוצרים שלנו נמכרים השנה, וכמובן משמעותי מאוד מחברה שמוכרת רק בישראל לחברה שמוכרת בעשרות מדינות. אז עוד פעם, אני אחזור פה בזריזות על הפילרים האסטרטגיים שלנו. כשאנחנו מסתכלים קדימה, אז אנחנו ממשיכים להוביל בחדשנות, זה בסופו של דבר שמסתכלים למה לקוחות, מה שאנחנו קוראים tier 1, שזה באמת החברות מוצרי צריכה הכי גדולות בעולם, מדוע הן באות וממשיכות לבוא למרות המצב בישראל, לעבוד עם חברה ישראלית לא ענקית מסדרות. אז יש כמה דברים שאנחנו נותנים להם. דבר ראשון זה חדשנות, אנחנו מובילים ממש את הקטגוריה בחדשנות, אנחנו משיקים כל השנה לפחות פעמיים מוצרים שהם במובן מסוים פורצי דרך. תכף נראה מה השקנו רק שבוע שעבר בתערוכה בג'נבה. אנחנו שואפים לספק לכמה שיותר לקוחות פתרון מקצה לקצה, turnkey או end-to-end solution, ממשיכים לעבוד על יצירת שותפויות אסטרטגיות עם לקוחות מובילים, והגדלת הקפסיטי, הגדלת כושר הייצור שלנו, גם על זה תכף אני אדבר. אז אלה הפילרים האסטרטגיים שלנו כשאנחנו מסתכלים קדימה. בהסתכלות על המוצרים שלנו, על הנוביישן שלנו, אז הגמיסוליקלס זה מה שאנחנו ככה ידועים בו. מדובר בבסיס של הסוכריה שמבוסס על סיבים תזונתיים, מוגן פטנט, בחלק מהמדינות כבר קיבלנו פטנט, בחלק זה בתהליכי רישום, זה בסיס לחדשנות שלנו. החוויה האורגנולפטית שטופ גם מציעה היא באמת הכי טובה, יחד עם עוד 2-3 חברות, הכי טובה בקטגוריה שלנו. אנחנו יודעים לתת סוכריות מתוספים במינונים גבוהים, ותכף אני גם מדבר על זה, ועם פונקציונלית משופרת. דיברנו בעבר והסברנו על המיקרו אינקפסולציה, שאנחנו ממש פיתחנו מומחיות פנימית לקחת את החומרים הפעילים, לקפסל אותם, הכוונה לעטוף אותם בחומרים אחרים, זה דבר שמאפשר גם למסך טעמים, גם למסך ריחות, גם לאפשר כל מיני דברים של כמו שחרור מושהה של חומרים מסוימים, או שחרור מתורגל של חומרים מסוימים, זה דברים ששמים את טופ גם ממש בחזית הטכנולוגיה בתחום. היום טופגאם היא חברה, דיברנו על המעבר מחברה של מוצרים גנריים לטלמייד, והיום טופגאם היא ממש סוג של בית חרושת למוצרים חדשים. אנחנו כל הזמן יש לנו בפייפליין, ביחד בשיתוף פעולה עם הלקוחות, פחות או יותר 200 מוצרים בפיתוח. זה ממש מין כל חודש נכנסים מוצרים, מושקים מוצרים. הבסיסים אנחנו מאפשרים ללקוחות שלנו כמובן מה שהם רוצים, אז גם על בסיס הגמיסוטיקולס שהדברתי שזה בסיסים תזונתיים, גם על בסיס סוכר שזה היותר נקרא לזה הקלאסי, וגם על שוגר פרי שזה בעיקר מלטיטול או ממתיקים מלאכותיים אחרים. דיברנו קצת על החדשנות של החברה ועל מה אנחנו עושים. אז לפני שנתיים השקנו מגנזיום היי דוסאג', אחר כך השקנו ויטמין C היי דוסאג', ועכשיו שבוע שעבר הייתי בתערוכת ויטאפוד בג'נבה, התערוכה האירופאית אולי המובילה בתחום שלנו, ושם השקנו ברזל, סוכרות ברזל שהם היי דוסאג'. הסוכריות האלה, כל סוכריה מכילה עד 40 מיליגרם ברזל, ואני רק אסביר שמעל 40 מיליגרם במדינות רבות ברחבי העולם זה כבר דורש מרשם רופא, זאת אומרת אנחנו פה כבר משחקים על הגבול של OTC או של תוסף תזונה שדורש מרשם רופא. זה דבר די משמעותי. המוצרים האחרים בשוק שכוללים ברזל מכילים 5 מיליגרם, 10 מיליגרם, ואנחנו כאמור מדברים על עד 40 מיליגרם ברזל. הלקוחות שלנו ומי שנחשף, לא רק הלקוחות, מי שנחשף לטכנולוגיה הזאת, למוצר הזה בתערוכה, מאוד מאוד התלהב, ואני מאמין שבעתיד הקרוב והבינוני אנחנו ככה נוכל להפוך את זה למוצרים שיבחרו ללקוחות. אנחנו גם כמובן עושים מוצרים אורגניים, זה דיברנו פעם קודמת, אני לא אתעכב על זה יותר מדי, אבל אנחנו מציעים את המוצרים האורגניים גם ברמה הגבוהה ביותר בתעשייה. גם צ'ינו שדיברנו עליו, שנעשתה שם השקה מאוד מעניינת על ידי אחד המותגים המובילים בארצות הברית, גם פה. והמיקרוקפסולציה שדיברתי עליה, עוד פעם, שמאפשר שחרור איטי, מאפשר מיסוך טעמים, מיסוך ריחות, מאפשר יציבות יותר טובה של החומרים הפעילים ברגע שהם מוגנים על ידי קיפסול, וגם targeted absorption, זאת אומרת לדעת לפי הקיפסול של החומר איפה במערכת העיכול החומר בעצם מתפרק, שזה דבר עוד פעם חדשנות די יוצאת דופן בתחום שלנו של תוספי תזונה וסוכרות גומי. אני לא אדלג על זה, ועכשיו אני אקפוץ פה ל-in-house packaging and bottling. אז אמרנו, אחד מהפילרים המרכזיים באסטרטגיה זה לספק ללקוחות שלנו פתרון מקצה לקצה, turnkey solution, וזה מה שאנחנו עושים, ואנחנו דוחפים את הלקוחות שלנו, משתדלים שהם יבקשו מאיתנו בעצם לעשות להם את כל התהליך משלב הפיתוח ועד שלב הביקבוק וכולל התווית והכל. זה מנוע צמיחה עבורנו, אז אפשר לראות בצד שמאל למטה, ב-Q1 22 זה היה לא משמעותי, גם בשנה שעברה היה גידול קטן, אבל עכשיו אפשר לראות את הזינוק המאוד משמעותי בין Q1 שנה שעברה ל-Q1 השנה, יותר מפי שלוש בעצם במחירות מוצרים שאנחנו מוכרים אותם בבקבוק ללקוחות שלנו. אם אנחנו מסתכלים רגע על, 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 על איכות הלקוחות, על סוג הלקוחות שלנו, אז גם פה בצד שמאל אנחנו רואים שבשנת 2020 עלינו 5 לקוחות, מה שאנחנו מכנים טיר 3, לקוחות לוקליים לא גדולים. עכשיו בשנת 2024 יש לנו כבר 64 לקוחות, 22 מתוכם מה שאנחנו מגדירים טיר 2, ויותר חשוב 8 לקוחות שמה שאנחנו מגדירים טיר 1, של לקוחות או עם שווי שוק או עם מחירות מעל מיליארד דולר. בצד ימין אפשר לראות את ההכנסות שלהם, ואפשר לראות איך שמונה לקוחות טיר 1, להבין את החשיבות שלהם, שמונה לקוחות שהם טיר 1 תרמו לנו 5.1 מיליון דולר להכנסות, לעומת 34 לקוחות טיר 3 שתרמו רק 3.1 מיליון דולר. אז מבינים פה את החשיבות ואת האיכות של באמת לעבוד עם לקוחות טיר 1, ואנחנו רק לומדים אותם, מבינים אותם, ויש לנו הרבה הרבה מקום להתפתח עם הלקוחות טיר 1, כמובן גם הקיימים שלנו, וכמובן להביא עוד התקשרות עם לקוחות טיר 1. לגבי המפעל החדש, אמרנו פעם קודמת שבעקבות קודם כל שנמצא בשלבי הקמה מתקדמים וכל הקווים עומדים במקום, בשביל לאוקטובר בעקבות מה שקרה היו עשרות צוותים ומעל 100 איש, חלק מאוד גדול מהם מחול, של המתקני הציוד שלו במפעל. בשביל לאוקטובר פרצה המלחמה והם פשוט נעלמו, ועד היום לאור התמשכות המלחמה והעובדה שישראל נחשבת אזור לחימה, הם לא מגיעים ארצה, אז מן הסתם זה גורם לעיכובים בהשלמת המפעל. זה גרם לנו להסתכל על הפרויקט עוד פעם, לפקס את עצמנו מה חשוב לנו לעשות, מה הכרחי שנגמור השנה, וזה מה שאנחנו עושים. אז אנחנו מתמקדים, יש שם שני קווים במפעל הזה, יש קו אחד שאנחנו מתמקדים בו כרגע כדי לוודא שהוא יעבוד עד סוף השנה ויאפשר לנו את הקפסיטי הנוסף שאנחנו צריכים, ואני מאמין, ואני אגיד רק בזהירות הנדרשת, כי לאור מה שקורה היום בהתמשכות המלחמה, אבל אם זה יהיה פחות או יותר במצב הנוכחי, אני מאמין שב-Q4 השנה נוכל להתחיל הרצון של הקו הזה, וב-Q1 שנה הבאה כבר נוכל להתחיל לייצר באופן מסחרי בקו הזה. אז ורגע, זה העניין הזה, ובמקביל אני רק אגיד, אנחנו ממשיכים כמובן לחפש את ה... קיבלנו החלטה אסטרטגית עוד לפני המלחמה, לאור מה שקורה עכשיו בישראל, אנחנו יעצנו עוד יותר את המאמצים שלנו להקים את הפעילות בארצות הברית. אז אנחנו מסתכלים בשני מישורים, מישור אחד זה למצוא את הרכישה הנכונה, ואני אמרתי פעם קודמת ואני עדיין אומר את זה, יש לנו מספר מטרות, אבל אנחנו לא נעשה עסקה רק כדי לעשות עסקה. עסקה צריכה להיות קודם כל תפעולית נכונה לחברה, מסחרית נכונה לחברה, וכמובן במחיר הנכון. אז יש לנו כמה עסקות בקנה, אבל אם הם לא יענו לקריטריונים האלה, אנחנו לא נעשה עסקה רק לשם עשיית עסקה, ולכן אנחנו מסתכלים גם על ערוץ של הקמת פעילות באופן עצמאי. אני מאמין אחד מהערוצים האלה יתממש עד לסוף השנה הזאת. אנחנו רצים בשניהם במקביל, ואני מאמין שאחד מהם יתממש עד לסוף השנה הזאת, כפי שאמרתי. אז אני אעביר פה, זה כמובן דוח על הפרסק, אני אעביר פה לצוקי. פעם אחרונה צוקי.
פעם אחרונה, כן. אז בוקר טוב לכולם. הדוחות שפרסמה החברה הבוקר לרבעון הראשון באמת מראים התאוששות מהירה אחרי הרבעון של רבעון 4, רבעון של המלחמה. החברה הגיעה להכנסות C של 14.8 מיליון דולר וחזרה לצמיחה בשיעורים דו ספרתיים גבוהים, במיוחד בהובלת מגזר תוספי התזונה. החברה ממשיכה והמשיכה גם בתקופת המלחמה, במיוחד בתקופה הזו, ליישם את האסטרטגיה של מיקוד בלקוחות אסטרטגיים, במוצרים מבודלים, במוצרים מיוחדים, בפיתוחים, וכל האסטרטגיה הזו מניבה לנו יחסים מאוד עמוקים לקוחות וצמיחה של לקוחות אסטרטגיים, שמאפשרים לנו להראות את הצמיחה היפה הזו. וכמו שראיתם בשקף קודם, התחזית הזו, התחזית לרבעונים הבאים, היא גם נראית טובה, היא נראה לפי הצבר הזמנות. אז זה באמת נתונים חזקים בטופ ליין, שעדיין הושפענו בשוליים מהמלחמה. לא בכל הרבעון היו לנו עובדים זמינים כמו שהיינו רוצים, לא בכל הימים ברבעון הייתה עבודה במפעל שהיא ללא הפרעות. היו ימים של, ועדיין יש ימים של, ועדיין בדקות האלה גם יש אירועים בסלרות. אז צריך לדעת שזה לא רבעון אופטימלי, אבל עדיין יש פה התאוששות יפה. ואנחנו מצפים להמשך רבעונים חזקים גם קדימה במישור הזה. החברה שולטת בגדול בהוצאות שלה, אתם יכולים לראות גם באופקס, גם בקוגס, חזרה לרמות רווחיות גולמית ושיפור אפילו של הרווחיות התפעולית לעומת רבעונים קודמים ורבעונים גם בתקופה המקבילה. וזה קורה למרות שהחברה ממשיכה להשקיע במטה שלה ולחזק אותו ולחזק במיוחד בכל מה שקשור במכירות וב-R&D וגם על השינויים בהנהלה דווחתם, ככה שבאמת יש לנו גידול של כמעט פי שלוש ברווח הנקי ו-EBITDA מתואמת ברמה יפה, כשיש פה בהחלט עוד מקום לשיפור. חברה ממוקדת בשיפור הרווחיות והיא תצליח להראות שיפור הרווחיות ברבעונים הבאים. שקף הבא. אוקיי, מבחינת המאזן הזה, גם כביטוי לצמיחה, אז יש גידול בהון החוזר של החברה. גידול משמעותי נרשם בלקוחות בגלל ההבדל בין הרבעון הרביעי, שאתם זוכרים שהרמת המחירות הייתה 8 מיליון, ברבעון הזה היא כבר 14.8, אז יש גידול טבעי בלקוחות. אתם רואים פה את הגידול גם באקוויטי כתוצאה מהנפקה שבוצעה בנובמבר. סך הכל החברה עם רמת חוב נטו משהו כמו 11 מיליון דולר ועם יחס הון למאזן של 63%. זה כשעיקר התשלומים על המפעל החדש כבר בוצעו והחברה כבר בקרוב תהיה עם קפסיטי משולש ועם מאזן בריא כדי לתמוך בצמיחה העתידית שלה. סך הכל אלה הדברים. זהו.
טוב, יש כמה שאלות. נחבר אותן, זה לגבי הפעילות בארצות הברית. מתי אתם צופים להתחיל פעילות בארצות הברית? עד כמה אתם תלויים בהקמת המפעל? אני כמה שאלות מחברת, אז כמה צריך לעלות להקים פעילות כזו? אם תבצעו רכישה, אז מה סדר הגודל של היקף רכישה בתחום הזה?
אז אני אתחיל רגע לדבר שנייה על הלקוחות שלנו, כי זה חשוב להבין את הקונטקסט, למרות שהרכישה דיברנו עוד קודם. אני אמרתי, הייתי שבוע שעבר בתערוכה בז'נבה, לקוחות מאוד 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 מעריכים את החברה, את החדשנות שלה, את השירות שאנחנו נותנים, באמת זכינו למילים מאוד 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 חמות, מעודדות. באותו זמן, אבל אני חייב להגיד לכם שיש, ולא מגלה פסוק לאף אחד, יש סנטימנט אנטי-ישראלי בכל העולם וכלפי כל החברות הישראליות. אז ומה שקורה פה עכשיו בארץ בימים האחרונים, אנחנו עוד כולנו יושבים, מצפים לראות מה יהיו התוצאות של זה. אז אבל זה ברמת מקרו. ברמת מיקרו של טופגאם, אני קודם כל אגיד שאף לקוח לא ביטל אף הזמנה עם איתנו, עם החברה, ואני גם אגיד לכם שאולי למעט ממש תחילת אוקטובר, טרם זמני, לא הייתה אף הזמנה שלא סופקה. גם עם כל הבעיות עם השרשרת הספקה וכולי, אנחנו עושים באמת, העובדים שלנו עושים מעל ומעבר כדי לעמוד בכל ההתחייבויות ללקוחות, ואנחנו מצליחים לעשות את זה. Having said that, כשרואים את ישראל בעולם, אז יושבות ה-risk committees של הלקוחות ומעלות שאלות לגבי שרשרת האספקה של ישראל. אז אני אומר עוד פעם, אף אחד לא ביטל איתנו אף הזמנה, אבל כן עולות שאלות, ולקוחות שלא עובדים איתנו, ככה אומרים, או אני מניח שהם חושבים לעצמם, האם זה דבר חכם גם לעבוד עם ישראל, ואני מדבר ברמת מקרו של ישראל. אז זה אספקט אחד. באספקט הזה, המפעל בארצות הברית, פעילות בארצות הברית מקבלת חשיבות נוספת, מעבר לרצון שלנו באמת שיהיה לנו פוטפינט שם, כי זה שוק היעד שלנו העיקרי, השוק האסטרטגי העיקרי שלנו זה ארצות הברית, לאור הסנטימנט הזה זה מקבל עוד חשיבות. אז הגענו למפעל בארצות הברית, עד עכשיו בחנו בעיקר רכישה, אם אני לא טועה בעבר אמרנו בערך עד 10 מיליון דולר, וברכישה כמובן מדברים על רכישת עסק קיים, לא נשקיע עכשיו 10 מיליון דולר בלקנות מפעל, אנחנו מקימים פה מפעל מכובד ביותר, אז אנחנו מחפשים רכישה. במקביל, אמרתי, אנחנו בודקים גם את האפשרות להקים פעילות. אנחנו לא נבנה מפעל מאפס, זה חשוב לי להדגיש את זה, אנחנו לא ניכנס להרפתקה. אני בניתי מפעלים בקריירה שלי, לא אחד ולא שניים, בכל העולם, בתפקידי הקודם. אני יודע בדיוק במה זה כרוך, לא ניכנס פה להרפתקאות, חשוב לי להדגיש את זה. אם אנחנו נלך בכיוון הזה של הקמת פעילות עצמאית, אנחנו נמצא אתר קיים שעונה על הצרכים שלנו, אני אגיד שיש כמה כאלה על הכוונת שלנו, וברגע שיש אתר קיים, הקווי ייצור של טופגאם זה לא דבר מורכב מדי. אז אני מאמין, בטח לצורך פעילות של ביקבוק ופעילות של מרלוק, שזה שתי הפעילויות הראשונות שלנו. לכן אני מאמין שעד סוף השנה הזאת, לא בהשקעה גדולה, תהיה לנו פעילות גם של ביקבוק עצמי וגם של מרלוג, מחסן לוגיסטי שלנו בארצות הברית.
שאלה נוספת לגבי הרווחיות הגולמית, האם אתם מעדכנים את הצפי לשנת 2024? בפעם הקודמת דיברתם על רווחיות של בערך 40%.
זה היעד, אם מנטרלים השפעות של מלחמה שכן השפיעו, גם כתבנו את זה בדוח דירקטוריון, על הרווח הגולמי ברבעון הזה, אבל אם מנטרלים השפעות כאלה, בהחלט יעד של 40% במגזר התוספים, זה יעד בהחלט שהוא בר השגה אפילו השנה, וככל שאנחנו דיווחנו שהגענו ל-60-40 ביחס בין מגזר תוספים למגזר מרתקים, וככל שאנחנו נגיע לטרשולד הבא שהוא 70-30, אז גם ההשפעות התמהיליות האלה יגררו את הרווח הגולמי למעלה, אז זה בהחלט כן, היעד הוא בהחלט להגיע לשפר משמעותית את הרווח הגולמי.
אני רק אוסיף שגם זה מתחבר לפעילות בארצות הברית, כי ברגע שאנחנו נביא את פעילות הביקבוק אלינו הביתה, אז כמובן שהמרג'ין של, יש לנו היום קו-פקר בארצות הברית, ברגע שהמרג'ין של הקו-פקר הזה יבוא, יהיה אצלנו, אז גם זה יתרום משמעותית לרווחיות הגולמית, כי זה האריזה נכנסת כמובן לתוך הבוקס.
גם מה שאפשר לראות בכל הרבעונים האחרונים, בטח ב-2023, זה אתם רואים את השיפור הדרמטי, שהוא הרבה פעמים הוא מעל 100% בכל הנקודות שבהם החברה ממוקדת. המוצרים המבודלים, המוצרי טיילור מייד, המוצרים המבוקבקים, וזה מה שגורר את כל הרווחיות של החברה למעלה, ואנחנו מעריכים שזה גם לפי הבקלוג, זה יימשך גם ברבעונים הבאים.
בסדר. טוב, צוקי, שוב, תודה רבה לך.
תודה לכם. אני רוצה כן להגיד תודה על כל התקופה הזו לבעלים, לשותפים, לעובדים. זו הייתה זכות וגאווה גדולה להיות בטופ גאם. אני הגעתי ב-2018, החברה הייתה שונה מאוד, ואני מאוד גאה לראות לאן החברה הגיעה, ואני גם מאוד בטוח שהחברה תגיע לביצועים ולמקומות הרבה יותר גבוהים. יש פה צוות, הנהלה ועובדים מאוד מיוחד ומאוד איכותי, ויש לחברה נכסים מאוד מאוד משמעותיים שאני בטוח מאוד שהיא תדע לממש אותה ולהגיע. בסך הכל מבחינתי הצעד שלי הוא צעד טבעי. אחרי תקופה ארוכה, אני לא רוצה לספר יותר מדי על עצמי, אבל זה היה תקופה מאוד טוטלית בעבודה, ובימים האלה אנחנו מחפשים בלנסים, וזו החלטה שאני קיבלתי והגעתי אליה, אבל אני מאוד אוהב את טופ גאם, ואני תמיד אהיה זמין לכל עניין ולכל עזרה אם תידרש. אז שוב תודה לכולם.
יפה, טוב, תודה על המילים היפות האלה, ותודה רבה לכם על שהצטרפתם לשיחה, וניפגש בעוד רבעון. תודה.
תודה.